אנחנו השנה קצת עוסקים בסוגיית הקורבנות, כמו שגם עסקנו לקראת צאת השבת. אז עכשיו נעסוק אולי בקורבן המרכזי, הייתי אומר, שחסר לנו היום, כשהמטרה היא מתוך הקורבנות, כלומר מתוך ההבנה מהו כל קורבן ומה המשמעות של כל קורבן, להבין בעצם מה חסר לנו. אז אנחנו נעסוק קצת בסוגיית קורבן התמיד. עולת התמיד, קורבן עולה, קורבן עולת התמיד, שהוא הקורבן שכשמו כן הוא, מתקיים ומוקרב פעמיים ביום, והוא, כך חז"ל אמרו, מקיים את ישראל. כמו שלפנינו כאן בדף שלנו, מי שנוהג לומר לפני התפילה את הקורבנות, אתה ציוויתנו להקריב קורבן התמיד במועדו, יש עוד המשך, ואתה בעוונותינו, חרב בית המקדש ובוטל התמיד. אני אנסה קצת ככה להבין מה בעצם חסר לנו כשאין מקדש דרך קורבן התמיד. אז קודם כל, מה בעצם העניין המרכזי שקורבן התמיד מסמל, איזה סוג של שפע יורד לעולם, מגיע לעולם כשיש קורבן התמיד, ומה חסר לנו היום. אז יש לפנינו כמה פסקאות בעולת ראייה סביב הסוגיה הזאת. הפסקה הראשונה, אתה ציוויתנו להקריב קורבן התמיד במועדו. מתוך המטרה האלוהית לרומם העולמים הרבים בתכונתם, העומדים להתעלות על ידי הופעת קדושת העבודה, מתוך שהיא נובעת ממקור הציווי האלוהי המוחלט, אשר אין סוף לאורו, והקדושה התמידית הצריכה להימשך מקורבן התמיד, יש לה קשר עם הזמן במועדו, להשיב את הזמן השוטף ועובר אל קדושת הנצח, החי וקיים עד עד, אשר שם מוצרור החיים לכל עולמים. אנחנו חיים בעולם שיש בו ממד של זמן. היה הווה ויהיה, עבר, הווה ועתיד. הזמן הוא ממד ארעי. מה שקרה בעבר לא בטוח שיקרה בהווה, וגם לא בטוח שיקרה בעתיד. ולכן הזמן, היות והוא ארעי, כי הוא תלוי או קשור לאותו הזמן, כל זמן והתוכן שמתגלה בו והמאורעות שעוברים דרכו וכו'. הזמן הזה הוא מאוד חלקי, הוא מאוד לא קבוע, הוא מאוד לא מוחלט. לעומת מושג הזמן שבתוכו אנחנו חיים, יש מושג של נצח. למשל, עולם הבא הוא עולם של נצח. הרב ציוד היה מתבטא בביטוי שבית המקדש זה איזה סוג של שגרירות של העולם הבא בעולם הזה. זה מין גרעין, תמצית קודש כזה, שמופיעה אמנם בעולם הזה, אבל היא בעצם שייכת בכלל לעולם מסוג אחר, עולם הבא. לפי הכיוון הזה כאן של קורבן התמיד, בית המקדש דרך קורבן התמיד, או הייתי אומר ככה, קורבן התמיד בעבודת המקדש, מבטא בעצם את המושג של הנצח, של המוחלט, של השלם, של הטוטלי, הבלתי ניתן לערעור, ביחס למה הדברים קשורים, להרבה דברים. אבל למשל, ניקח אולי דוגמה אחת. בממד הזמן, יש הרבה תפיסות והשקפות עולם. כל תקופה היסטורית יש לה את ההשקפה, נקרא לה פילוסופית, שאלה שעל פיהם הרבה אנשים חיים במהלך ההיסטוריה באותה תקופה. למשל, שהייתה תקופה של קפיטליסטיות וקומוניסטיות וסוציאליסטיות וכו'. כל תקופה יש לה את התוכן, את האופי שלה, והיא בעצם מאוד חלקית ומאוד נקודתית, והיא גם עוברת מן העולם כשהיא מצטה את עצמה. לעומת זאת, כשיש בית מקדש, ויש תורה בישראל, אז אנחנו שייכים בעצם למדרגה של אמת מוחלטת, של אמת של נצח, שהיא לא קשורה לאיזושהי תפיסה משתנה כזאת או אחרת. ולכן אומר הרב, שמה בעצם המטרה של קורבן התמיד? המטרה של קורבן התמיד זה כשמו כן הוא, התמדה. התמדה זאת אומרת אותה מציאות אלוהית מוחלטת, שלא משתנה בהתאם לזמן, למקום, למאורעות וכו'. אולי בואו נקרא זה שוב. מתוך המטרה האלוהית, מה המטרה האלוהית? לרומם העולמים הרבים בתכונתם, כלומר לרומם את העולמים, כולל את העולם שלנו, לרומם לאן? העומדים להתעלות על ידי הופעת קדושת העבודה, קדושת העבודה במקדש, מתוך שהיא נובעת ממקור הציווי האלוהי המוחלט, שאין בו שינוי ואין בו זמניות ואין בו הרעיות, אשר אין סוף לאורו. והקדושה התמידית, כלומר הקודש התמידי, המוחלט, השלם, הקבוע, הבלתי משתנה, והקדושה התמידית הצריכה להימשך מקורבן התמיד, כלומר כשיש קורבן תמיד במציאות, יש בית מקדש ומוקרב קורבן התמיד, אז בעצם יש איזושהי מציאות של התמדה, ששייכת לכל מעגלי החיים, וגם הדוגמה הראשונה שהזכרנו היא חשובה מאוד, איזה מין תמידיות בהשקפת העולם, במהות העולם, בתכנים, בערכים, באידיאלים, ממילא בסדר החיים, שבתוכו או למענו אנחנו צריכים לחיות. לכן, והקדושה התמידית צריכה להימשך מקורבן התמיד. יש לה קשר עם הזמן במועדו, הזמן שהוא הראי, שהוא משתנה, שהוא מתחלף. שמה המטרה של קורבן התמיד ביחס לזמן? להשיב את הזמן השוטף ועובר אל קדושת הנצח. כלומר, להפוך או להאיר את הממד הזמני שבמציאות לממד הנצחי של המציאות. לא רק במובן של זמנים, אלא במובן של תכנים וערכים. להשיב את הזמן השוטף ועובר אל קדושת הנצח, החי וקיים עד עד, אשר שם הוא צרור החיים לכל עולמי. זה המצב האידיאלי. המצב האידיאלי הוא עולם שיש בו, כמו שדיברנו לפני צאת השבת, ודאות, יש בו שלמות, יש בו אמת מוחלטת, ויש התמדה בהופעת האמת הזאת. רציפות בהופעת האמת הזאת. אין שינויים, אין בלבולים, זה לא תלוי במציאות המשתנה של זמן ומקום. לא המאורעות קובעים את סדר החיים, אלא המהות היא זאת שמתגלה דרך המאורעות. זה כשיש קורבן תמיד, שהאמת האלוהית מופיעה בהתמדה וברציפות. ומה קורה כשאין מקדש? ואתה באבונותינו, חרב בית המקדש ובוטל התמיד. קודם כל צריך לשאול, איך יכול להיות בכלל שחרב המקדש? איך יכול להיות שבוטלה ההתמדה? איך יכול להיות דבר כזה בכלל? אומר הרב, כשהנשמות טהורות, כשאור החיים הפנימיים שבאומה הולך ועולה ביושרו, כשהשקיקה לצדק, ליושר, לאמת, לקדושה העליונה ולטהרת החיים היא קבועה, זאת אומרת, כשאנחנו עם ישראל חי במדרגה של ודאות, של קביעות, של התמדה, ביחס לערכים האלוקים המוחלטים, אז מצד אחד יש איזו הקרנה מקורבן התמיד אלינו, ומצד שני אנחנו מחזירים כאור חוזר, את אותה הקרנה שאנחנו מקבלים, אנחנו חיים על פי אותה התמידיות הזאת, על פי אותה התמדה הזאת. אנחנו מתמידים בצדק, ביושר, בקדושה, באמת, בקיצור, נשמות טהורות. אז הקודש הכללי עומד, במכונו, בית המקדש על משפטו, וסדרי עבודותיו מקשרים את העולמים ואת ההוויה, את הזמן אל הנצח, את הפרטים אל מקורותיהם הכוללים, והכל עולה באחדות שלמה, ואין הפסק בשאיפת האורה. זה המצב האופטימלי, כלומר, כשבית המקדש מאיר לנו את אותה התמדה, את אותם ערכים אלוקים מוחלטים שאין בהם שינוי, ולא מתחלפים במאורעות הזמנים, ואנחנו קולטים את ההערה הזאת, ואנחנו חיים על פיה, אז באמת בית המקדש חי וקיים. בית המקדש עומד, עבודת הקורבנות, קורבן התמיד. אבל, מתי בית המקדש יכול להיחרב? אבל אתה באבונותינו, חרב בית המקדש. מתי? מה הסיבה לזה? מה גרם לזה? כשהחיים נדלדלו ואור הקודש שבהם הוא עם. זאת אומרת, שאנחנו כבני אדם, כעם ישראל, חיים בממד הזמן המתחלף, אבל מאירים את הזמן הזה מאור הנצח של הערכים האלוקיים של קורבן התמיד, אז בית המקדש חי וקיים, אנחנו חיים וקיימים. אבל כשאנחנו לא מקבלים, לא מוקרנים, לא מושפעים, מהנצח של קורבן התמיד אל חיי הזמן שלנו, אל חיי הזמן שלנו מתגברים על הנצח. אם נחזור לדוגמה שהזכרנו מקודם, השקפת עולם, אם אדם לא מנהל את חייו על פי הערכים האלוקיים המוחלטים, האומה לא מנהלת את חייה, אלא כל פעם איזו שיטה חדשה ותפיסה חדשה ודעות חדשות וכדומה, אז במקום שהזמן יואר מהנצח, אם אפשר לומר, הזמן מחשיך את הנצח. אז אם אין נצח, אם אין קביעות, אם אין התמדה, אז אין צורך בבית מקדש, אין צורך בקורבן התמיד. ולכן באבונותינו, מה אבונותינו? איזה אבון, אם אפשר לומר, מצד קורבן התמיד, החריב את קורבן התמיד? האבון שהזמניות ניצחה את הנצח, שהראיות ניצחה את ההתמדה, שההשקפות המתחלפות והחיים האנושיים המוגבלים ניצחו, החליפו את הערכים האלוקיים המוחלטים. ואז ממילא התוצאה, שאין טעם לבית מקדש, אין טעם לקורבן התמיד, כי זה בעצם סוג של סתירה. איך אתה יכול לחיות חיים כעם, כפרטים, חיים זמניים הרעים על פי הערכים המשתנים, ובמקביל בבית המקדש מוקרב קורבן התמיד. זה לא יכול ללכת ביחד. אבל אתה באבונותינו חרב בית המקדש, כשהחיים נדלדלו מהבחינה הזאת, ואור הקודש שבהם הוא עם, אי אפשר שאור הקודש יזרח בגילויו, ושכינה עלתה ונתעלתה מהיגלות במכון עוזה, במרכז חיי הרוח של האומה, ואז ממילא ברגע שאנחנו נכנעים לחיי הזמן, אז אין קורבן התמיד, ממילא נחרב המקדש, ממילא השפע האלוקי מואר עלינו, מאיר עלינו, גם בהפסקים, בהפסקות, לא באופן קבוע, באופן הרעי, בגלות, חושך, בית הקברות, כמו שקראנו עכשיו במגילת איכה, במחשכים, הושיבני כמתי עולם, אומר רבי ירמיה בגמרא, זאת תלמודה של בבל, עד כדי כך, אפילו התלמוד הבבלי, באופן התלמוד הארץ ישראלי, הוא סוג של חושך, באופן יחסי וכו'. לכן, ושפע הקודש של הערה, של הערה האלוהית בא רק לעתים רחוקות, וכל מיני הפסקות והסתרות, אל מול הנצח, זמניות, הפסקה והסתר, מונעות את ההמשך התדירי, את ההתמדה של קדושת העבודה מלהופיע בעולם. ולכן, מאחר שחרב את המקדש, נעוצה כאן ההשפלה של ההפסקה, השפלות של הדברים הנפסקים, כלומר איזה מין הרעיות, זמניות, וכל פעם מתחלפים סדרי החיים, מתחלפת השקפת העולם וכו'. נעוצה כאן ההשפלה של ההפסקה של הרעיות של הזרחת הקדושה בעולם, ואי אפשרותה של ההמשכה התמידית בין הפסק, ולכן חרב בית המקדש ובוטל התמיד. אם כן, מה שחסר לנו לפי המהלך הזה כרגע של קורבן התמיד, שאין לנו את ההקרנה של הערכים האלוקים המוחלטים דרך קורבן התמיד אל חיי הזמן, והרעיות וההשתנות של חיי הזמן מנצחים את חיי הנצח. טוב, אז אנחנו מתפללים, מהרה ייבנה המקדש, מהרה יוקרב קורבן התמיד, שנוכל לחזור אל אותה התמדה, אל אותה נצחיות, אל אותה שלמות וכו'. שני פרטים, או שני פרטים עקרוניים, קצת יותר פרטים, אבל שני פרטים ביחס לקורבן התמיד כדי לברר יותר מה חסר לנו. אז חסרה לנו התמדה, חסרה לנו רציפות, חסרה לנו מוחלטות. אנחנו חיים בהרעיות, חיים בזמניות, חיים בהתחלפות, בהשתנות וכו'. אבל שני פרטים עקרוניים שקשורים לקורבן התמיד כדי להבין קצת יותר מה חסר. דבר ראשון, תנאי בקורבן התמיד, שלושה ממדים של דבר אחד, כבשים בני שנה תמימים. קורבן התמיד קודם כל הוא בא מן הכבשים, הוא לא בא מן הפרים. הכבשה היא בהמה דקה, הכבש הוא בהמה דקה, מול הפר, הפרה, הוא בהמה גסה. מה זה אומר? שאנחנו בעצם מקריבים קורבן התמיד דווקא מכבש ולא מפר. בית, בני שנה. למה חשוב שהכבש יהיה בן שנה? והוא בן 5 שנים, מה הבעיה? ג' תמים, שלם, שאין בו מום. מה זה אומר כל זה? אז בעיקר אנחנו ניגע בסוגיית הכבשים. מה זה כבשים? דבר שני, מתי אנחנו מקריבים את קורבן התמיד? פעמיים ביום. את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. מה זה אומר? למה צריך להקריב פעמיים כבש? ולמה דווקא בזמן הזה, בוקר ובין הארבעים? מה זה אומר? מה זה מסמל? אז קודם כל, מדוע כבשים ולא פרים? אומר הרב, יש הבדל בין תכונת הקורבן של פרים לשל כבשים. מה ההבדל בין אם קורבן בא מן הפרים, מן הפר או בא מן הכבש? מה ההבדל בין פר לכבש? אומר הרב, משפט קצת ארוך, תכף נפרק אותו. כשהמשך החיים שצריך להיות מתעלה ומתיישר על ידי הקורבן, הוא עומד בצורה שלא תוכן של הטבעה בתוך חומריות ומאפל גשמי יש בו, אלא שכבר בא לידי ערס ומעמד של חיבול, אז בא קורבן הפר, הבהמה הגסה, העלולה להתהפך מתוך כוח חומרי שוקט ועובד, לכוח חומרי מחבל ומזיק, שור שנגח. מה זה בעצם פר? פה ניקח כפשוטו, דברים פשוטים קודם כל. פר או פרה, ניקח פר, יש לו כמה יתרונות. למשל, יתרון ראשון, שהוא חורש את השדה, הוא כוח עובד. יתרון שני, שהוא יכול לקחת על הגב שלו מסעות, אפשר להעביר איתו דירה, כמשל. אז פר מבטא את כוח העבודה החומרי. זה מה שהפר מבטא בעצם. שיש כוח במציאות, שאפשר להשתמש בו, כדי להיות שותף בבניין העולם. נפלא מאוד. אז הפר, הכוח שלו, זה יכולת להתגבר על החומר. הוא יכול להתגבר על הקרקע בחריש, הוא יכול להתגבר על המשקל, במסע, וכדומה על זה הדרך. אבל, היות והפר הזה, באישיות שלו, בטבע שלו, בתכונה שלו, הוא מאוד חומרי, לכן הוא גם יכול ליפול ולהיכשל בעודף חומריות. הוא יכול להיכנע לחומריות שלו, ואז הוא כבר הופך לשור שנגח, ואז הוא הופך כבר לפר שמחבל והורס, כלומר, במקום להיות פר שחורש ומצמיח ונושא מסעות, הוא נפך להיות פר שמחבל והורס. הקורבנות שבאים על חטאים, באופן עקרוני, הם באים מן הפרים. למה? כי מה החטא אומר? החטא בעצם אומר שיש לנו פוטנציאל, נקרא לזה יצר הרע, שאנחנו יכולים להעיר אותו מהצד הטוב שבו, אבל ניצח אותנו יצר הרע הזה. לא הצלחנו לקדש את החיים החומריים. זה בחינת פער, אז אנחנו מביאים פער כדי להחזיר, אם אפשר לומר, את כוח החיים החומרי, לא להרס ולחורבן, אלא לבניין ולצמיחה. אבל קורבן התמיד שמבטא את הקשר הקבוע שבין עם ישראל לריבונו של עולם, הוא לא יכול לבוא מן הפער, כי הפער הוא בהמה גסה, יש לו גסות חומרית. עם ישראל הוא לא פער, עם ישראל הוא בחינת כבש, מה התכונה של הכבש? אל מול הפער. הוא בעל חי, הוא בהמה דקה, יש לו עדינות, יש לו רכות, תמימות וכדומה. בואו נקרא את זה שוב רגע. יש הבדל בין תכונת הקורבן של פרים לשל כבשים. כשהמשך החיים, הרי אמרנו שכל המטרה של הקורבנות במקדש זה לא רק הקורבנות. זה לא עצם עבודת הקורבן, למרות שגם היא חשובה, ויש בה סגולות רוחניות סמויות ונסתרות וסודיות ועמוקות, ברור. אבל חוץ מעצם העבודה במקדש, העבודה במקדש אמורה להקרין עלינו, לתקן לנו את החיים מחוץ למקדש, בחיים הממשיים. אז כשהמשך החיים, כשההמשכיות של החיים צריכה להופיע מתוך עבודת הקורבנות, ואצלנו כרגע מתוך קורבן התמיד, כשהמשך החיים שצריך להיות מתעלה ומתיישר על ידי הקורבן, הוא עומד בצורה, לו היה פער, הוא עומד בצורה שלא תוכן, עכשיו לא מה שצריך להיות, כן? מה זה הפער הזה? שלא תוכן של הטבעה בתוך חומריות ומאפל גשמי יש בו. הפער הוא טבוע, הוא טובע, בתוך החומריות שלו, בתוך הגשמיות שלו, יש לו גסות, יש לו בהמיות גסה. הוא, כן, הייתי אומר, הבהמה הגסה היא בעצם מתאפיינת בחומר שהוא הטבע שלה, שהוא המהות שלה, שייכות אל החומריות הזאת. עד כדי כך, שלא רק שהיא טובעת בתוך החומריות הזאת, אלא שכבר בא לידי הרס. החומריות הזאת היא הופכת להיות, כמו שאמרנו, שור שנגח, היא הורסת. החומריות הזאת, יש השתעבדות אליה, ואז היא מחבלת. אלא שכבר בא לידי ערס ומעמד של חיבול, אז במצב הזה שהחומר הגיע למצב של השתעבדות אליו, של יצירת סדרי עדיפויות לא נכונים וכו', אז בא קורבן הפר, הבהמה הגסה, העלולה להתהפך מתוך כוח חומרי שוקד ועובד, כמו שאמרנו חריש ומסע וכדומה, לכוח חומרי מחבל ומזיק, שור שנגח. לעומת זאת, הכבש. אבל כשהמשך החיים הללו, כשאנחנו צריכים להימשך מתוך הקורבנות, מתוך קורבן התמיד, אבל כשהמשך החיים הללו המיוחסים לקורבן זה הוא בתכונה של שקט, הכבש הוא בעל חיים שקט, עדין, צנוע, תמים וכו', שאין בו משום חיבול וערס עולם. שור יכול לחרוש ולשאת מסעות, אבל גם הוא יכול לנגוח ולהרוג. כבש, אם הוא לא יבטא את עצמו, הוא לא יכול לגרום לנזקים. איזה נזק הוא יגרום? הוא לא ייתן חלב? בסדר, לא ייתן חלב, לא קרה כלום. לא ייתן צמר? לא ייתן צמר. אבל הוא לא יכול לגרום נזק. אבל כשהמשך החיים הללו הם מיוחסים לקורבן זה, הוא בתכונה של שקט, שאין בו משום חיבול והרס עולם, אלא משום שיקוע בתוכן חומרי וירידה של מיעוט אור, זה לא חומריות במהות, ובטח לא חומריות מזיקה, אז באים הקורבנות הללו כבשים. אז למה קורבן התמיד בא מן הכבשים ולא מן הפרים? אומר הרב, ביחס לציבור הישראלי כולו, אין תכונה של רשעה ושל חיבול מצויה. אם אפשר לומר, אנחנו עם של כבשים, אנחנו לא עם של פרים. אנחנו עם של תמימות, של עדינות, של רגישות. אנחנו בהמה דקה, שייכים אל עולם החומר. אנחנו חיים בתוך העולם הזה, אבל אנחנו לא מתלהבים יותר מדי מהעולם הזה, הוא לא משבש לנו את סדרי העדיפויות, בטח לא גורם נזקים. אבל אומות העולם, אפשר לומר, זה עם של פר. אנחנו עם של כבש. ולכן כשמוקרב קורבן תמיד של כבש במקדש, מה זה עושה בעם ישראל? מה זה יוצר? איזה הקרנה? כשיש קורבן התמיד של בוקר, תכף נראה של בן ארבעים, מה זה אומר שני הממדים האלה? כשמוקרב קורבן התמיד, זה אומר שיש איזושהי הקרנה לאומה הישראלית כולה ופרטיה, לתמימות, לעדינות, לרגישות, שאין בית מקדש ואין קורבן תמיד, חס ושלום, אז יש מקום לחומריות יתרה, לגסות, לחספוס, להקשנות, לכעסנות, למאבקים, למלחמות, לשנאת חינם, חס ושלום. זה מה שחסר לנו היום. חסרה לנו התמדה. במה? חסרה לנו התמדה באמונה שהנפש האנושית שמתגלה דרך עם ישראל היא עדינה, היא רגישה, היא תמימה, היא קדושה, היא אלוהית, היא לא חומרית. אז שאין קורבן תמיד יש בלבול. אנחנו עולם חומרי, עולם רוחני, אנחנו אנשים עדינים, אנחנו גסים. יש ביטוי בספר אורות, הרב כותב, גבורתנו עדינה היא. הגבורה של עם ישראל היא לא גבורה של תוקפנות, היא לא גבורה של אכזריות, היא גבורה של עדינות. ואנחנו היום מתבלבלים למשל ביטוי כמו הכיבוש משחית. זה ביטוי שבזמן שיש מקדש הוא לא רלוונטי. זאת אומרת, מלחמת מצווה, זה הקדוש ברוך הוא אמר. גבורתנו עדינה. אבל בעולם שאין בית מקדש, בעולם שאין קורבן התמיד, אז יש בלבולים. אנחנו גיבורים במובן הזה של אכזריים, תוקפניים, כעסנים וכל המידות הקשות, או שאנחנו גבורה עדינה. מי אנחנו בדיוק? ולכן קורבן התמיד בא דווקא מן הכבשים, כי הוא מסמל את התכונה של עם ישראל, שאנחנו בחינת כבשים. לכן ביחס לציבור הישראלי כולו, כלל ישראל, אין תכונה של רשעה ושל חיבול מצויה. ולכן גם אם חס ושלום בעם ישראל אנחנו רואים כביכול חס ושלום התנהגויות פריות, לא כבשיות, התנהגויות של פר, של השתעבדות אל החומר, וציניות, וחספוס, וערס, ומאבקים, וסנאות, וקנאות, וכו'. זה חיצוני לנו. זה לא אנחנו באמת. אנחנו לא עם של פרים, אנחנו עם של כבשים. ולכן ביחס לציבור הישראלי כולו, אין תכונה של רישה ושל חיבול מצויה. רק צריכים לרומם. התפקיד שלנו זה לחשוף את תכונת הכבש שבתוכנו, ולהעלות את תוכן החיים מתוך מחשקי בהמיות לאור באור החיים האלוהים של צלם האדם בשלמותו. כמובן, בזמן שיש מקדש והחיים שלנו הם נורמליים, אז אומות העולם לא מנצלים את התכונה הכבשית הזאת, את העדינות ואת התמימות וכו'. כשאין בית מקדש והכבש הזה לא מתגלה כל כך, אז יש גם יחסים לא נכונים בין ישראל לעמים בסוגיה הזאת. לכן אמר הנביא, ואתן צוני, לא אמר לנו אתם פרי, או איך נקרא לזה, פרותיי, שבריי. לא, אנחנו הצון של הקדוש ברוך הוא. ואתן צוני, צון מריתי, אדם אתם. על כן, הקורבנות של התמיד, המתאימים ליסוד העלאת הציבור בכללו, הם כבשים. ומתוך שאין מקום להשתרשות עמוקה בשקיעת החומרנות בקדושת ישראל, היות וגם כשאנחנו שייכים לעולם החומר ועסוקים בעולם החומר, הלילה זה חטא המרגלים, באים לארץ, בונים את הארץ, מתקנים את חטא המרגלים, כל זה, זה לא כי אנחנו שקועים בחומרנות, אלא אנחנו יכולים להעלות את החומרנות. לכן הכבש הוא רק בן שנה. בן שנה זה מסמל איזה, נקרא לזה חומריות מועטת, חומריות ראשונית, לא חומריות גסה עד כדי השתעבדות אליה. לכן הכבשים הם בני שנה. א' בהמה דקה וגם רק שנה, איזה מין חומריות מסוימת מאוד. אנחנו לא שוקעים בחומרנות הזאת. ומה זה תמימים? ומתוך שכל יסודי החיים כולם, באין מחסור, הם מתעלים על ידי עבודת הקודש הזאת של קורבן התמיד, על כן הם תמימים, שלמים, כבשים, בני שנה, תמימים. אז מה חסרה לנו? חסרה לנו התמדה. אנחנו מתרשמים יותר מדי מהראיות, מהדעות המתחלפות, מהחיים, מהשקפות העולם, מסגנון החיים המתחלף. מה בעיקר חסר לנו בקורבן התמיד? איזו התמדה חסרה? ההתמדה שאנחנו מזהים את עצמנו באמת כאנשים, כעם קדוש, כעם טהור, כעם עדין, כעם צנוע, כעם רגיש, שהחומר הוא לא ה-DNA שלנו. אנחנו פועלים בתוך החומר, אבל אנחנו מקדשים את החומר ולא נכנעים לו. וכשאין בית מקדש, אז כל היחס בין פר לכבש, הכל משתבש. פרט אחרון לענייננו היום, את הכבש האחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. למה באמת צריך פעמיים כבשים, ולמה דווקא בזמנים האלה? אומר הרב, כמו שיש הבדל בין יום ולילה, בתעודתם, במפעל החיים שלהם ובערכים הרוחניים שלהם, כאן הרב לא מזריר מה ההבדלים, אולי תרף נעיר הזה הערה, ככה יש הבדל בפנימיות הערך של קורבנות התמיד הללו, בין קורבן השחר וקורבן בין הארבעים של התמידים. אז בואו נתחיל שוב. כמו שיש הבדל בין יום ולילה, במה ההבדל? בתעודתם, בייעוד שלהם, בואו נדבר דברים פשוטים. ביום, הטבע פועל, האדם פעיל. היום זה היום של התנועה האנושית, התנועה של העולם. כל הנבראים בפעילות. יש פוטוסינתזה, הצמח צומח, החי חי, האדם מתפקד. אז ביום זה זמן, אם אפשר לומר, של תנועה. בלילה זה זמן של מנוחה. אותם הכוחות שהיו פעילים ביום, נחים בלילה. זה הסדר הפשוט. אז הלילה הוא מסמל יותר, אם אפשר לומר, את המנוחה מהפעילות האנושית. מהבחינה הזאת, תכף נגרש שכאן הרב הולך לזווית קצת אחרת. אז כמו שיש הבדל בין יום ולילה, בתעודתם, בייעוד שלהם, שהיום הוא יותר עבודה והלילה יותר מנוחה, במפעל החיים שלהם, שהפעילות היא בעיקר ביום ובלילה פחות מפעל, ובערכים הרוחניים שלהם, כאן הרב רומז אולי דבר יותר עמוק מזה, שהיום, בגלל שיש אור ביום, זה בחינת אמת ויציב. האמונה, לא רק מבחינת הפעילות האנושית, אלא גם מבחינת היחס הרוחני, ביום אנחנו אומרים אמת ויציב, האמת ביום היא יציבה. יום הוא מסמל הערת פנים, לא הסתר פנים, שהקב"ה מופיע בהערה, בוודאות. לילה לעומת זאת, אמת ואמונה, חושך, איסורים, קשיים, הסתר פנים. אז היום הוא יותר מסמל, אפשר לומר, את הוודאות, את הפעילות של האדם, הלילה הוא יותר מסמל את ההיעלם, את החושך וכו'. הייתי אומר אולי בצורה אחרת קצת, היום הוא יותר מבטא את הפנימיות של האדם, כי הוא פועל ביום, יש לו אמונה ביום, כן, אמת ויציב. הלילה הוא מסמל יותר את המנוחה של האדם, את הספקות שלו, ואז כאן זה כבר אמת ואמונה. אז זה הבדל ראשון קודם כל בין יום ללילה. הבדל שני, הוא כמו שיש הבדל פנימי בין קריאת שמה של שחרית לקריאת שמה של ערבית. נכון, הרי לפי דעה אחת בחז"ל, אומנם לגבי תפילת 18, שתפילות כנגד תמידים תקנו. סליחה? דילקתי? שורה. וכמו שיש הבדל פנימי בין קריאת שמה של שחרית... סליחה, דילקתי שורה, אתה צודק, סליחה. אז עוד פעם, ככה יש הבדל בפנימיות הערך של קורבנות התמיד הללו, בין קורבן השחר וקורבן בין הארבעים של התמידים. זה חילוק אחד. חילוק שני, וכמו שיש הבדל פנימי בין קריאת שמה של שחרית לקריאת שמה של ערבית, שמה? עכשיו, יש הרבה הבדלים. כאן הרב הולך בכיוון קצת אחרת. ככה הייתם הנקודה שבדרך כלל אולי אנחנו לא שמים אליה לב כל כך. מה ההבדל חוץ מאמת ויציב ואמת ואמונה, וחוץ מהפעילות והמנוחה וכו'? מה ההבדל? שקריאת שמה של ערבית היא יותר קרובה אל רושם הטבע. מאוד מעניין ההערה הזאת. מאוד מעניינת. מה זאת אומרת? שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. מה הקשר? שמרחק האבטה בא בלילה על ידי הכוכבים. אם אנחנו נצא עכשיו החוצה, ואנחנו מסתכלים אל השמיים, אנחנו רואים מאות, אם לא אלפי כוכבים, עכשיו גילו איזה כוכב חדש, נכון? תואם כדור הארץ, אמרו. אז אתה פתאום, בלילה, ביום, אתה מזהה רק את העולם שלך, את העולם שמסביבך. בלילה, אתה פתאום מסתכל אל השמיים, ורואה בעצם עולמות אדירים. אתה רואה בעצם את החוכמה האלוקית, אם אפשר לומר, המתגלה דרך הטבע. ואפשר לומר, ההתגלות האלוהית שמתגלה דרך הטבע, היא באה לידי ביטוי דווקא בלילה. כמו שכאן הוא מזכיר, אולי רק נקרא את הפסוק עוד פעם, שקריאת שמע של ערבית היא יותר קרובה אל ראש המטבע, עשו מרום עיניכם וראו מברא אלה, שמרחק האבטה בא בלילה על ידי הכוכבים, ויפעת היצירה בריבוי צבאותיה, מתגלה דווקא אז, כמו שנאמר, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. אז הייתי אומר בהקשר הזה, בזווית הזאת, בעצם קריאת שמע של ערבית, זאת האמונה בקדוש ברוך הוא, הרי קריאת שמע זה קבלת עול מלכות שמיים. אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים מתוך ההתבוננות בטבע. מסתכלים על החלל, על הגלקסיות, על האין סוף הזה. כמו שרמה אומר בהלכות דעות, שאחת הדרכים להגיע לאמונה, הלכות יסודי התורה, סליחה, שאחת הדרכים להגיע לאמונה, זה להסתכל בטבע. וההסתכלות בטבע, לפי הכיוון פה, היא בעיקר בלילה. היא בעיקר כשאדם נפגש עם עם המרחב האינסופי הזה שנקרא לזה כוכבים וגלקסיות וכדומה. זה בלילה. לעומת זאת ביום, מה זה קריאת שמה של יום, של בוקר? מה שאין כן, וקריאת שמה של שחרית, יותר היא קרובה אל המעיין הפנימי, אל הופעת התורה. כלומר, אם אמרנו מקודם, שהיום זה זמן יותר של פעילות האדם, אז היום זה הזמן יותר שאדם מסתכל על עצמו פנימה. הלילה זה יותר הזמן שאדם מסתכל החוצה, אז בלילה הוא מסתכל על הכוכבים, ביום הוא מסתכל על עצמו. אז כאן הרב לוקח את זה למד הרוחני. היום קריאת שמה של שחרית זה שאדם מוצא בתוכו את אלוקים. הוא קורא לזה כאן המעיין הפנימי של התורה. המעיין הפנימי אל הופעת התורה. אז היום זה הזמן שבו האדם מסתכל פנימה ורואה בתוכו קדושת נשמתו, את האלוהי שבקרבו. בלילה הוא לא רואה את זה מתוכו, הוא רואה את זה מתוך הרושם הסביבי, מתוך המעטפת הכוללת. אם אפשר לומר, אדם שחוזר בתשובה בבוקר, הוא חוזר מתוך עצמו. אדם שחוזר בתשובה בלילה, הוא חוזר מתוך כל מיני, נקרא לזה, גורמי חוץ וכדומה. לכן בשחרית, קבלת עול מלכות שמיים של בוקר, של שחרית, קריאת שמע של שחרית, צריך בעצם להתכוון לפי הכיוון הזה, לקבל על עצמנו את האמונה, את הוודאות האלוהית, את ההתמדה האלוהית, מתוך המעיין הפנימי שלנו. זה הזמן שאדם פעיל, הוא נכנס אל עצמו. לעומת זאת, קבלת עול מלכות שמיים, קריאת שמע של ערבית, אדם צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים מצד האינסוף האלוהי המופיע בטבע. עכשיו הערה, תראו איזה הערה אומר הרב. שימו לב. מה ההבדל בין קריאת שמע לבין קורבן התמיד? בואו אולי רק נזכר. לגבי קורבן התמיד, כתוב את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. בין הארבעים זה כבר התחילת הערב. נעזור רגע למה בין הארבעים. אז בעצם איפה מתחילים, בבוקר או בערב? בבוקר. כלומר, בזמן שבית המקדש קיים, מתחילים בבוקר, לא בערב. וקריאת שמע, הוא בשוכבך ובקומך, והערב היה בוקר. אז קריאת שמע מתחילים מהערב, לא מהבוקר. מה ההבדל? הנה כבר הכיוון. ברגע, בזמן שיש בית מקדש, אנחנו לא זקוקים, אם אפשר לומר, לכל מיני גורמים חיצוניים, כדי לחשוף את האלוקי שבקרבנו. אנחנו לא צריכים לראות כי ירא שמך מעשה אצבעותיך אשר כוננת. אז אני עכשיו הלכתי לפקולטה למדע ללמוד אסטרונומיה, ומתוך זה חזרתי בתשובה. לא. בזמן שיש בית מקדש, הוודאות האלוהית היא כל כך ברורה, שאדם מוצא את האלוהי בקרבו, בתוכו. עם ישראל מוצא את האלוהי בתוכו. נכון שגם יש אלוהי שמתגלה במרחב הכולל, אבל זה מתחיל מהבוקר. את הכבש אחד עשה בבוקר. מתוך הבוקר יגיע לבין הארבעים. אבל במקום בזמן שאין בית מקדש, והוודאות הפנימית והשייכות האלוהית הפנימית היא מעורערת, היא מתחלפת, היא שבויה במעטפת הזמן, אין לנו כבשים, אנחנו מתלהבים מהפרים. במציאות כזאת אנחנו זקוקים לכל מיני גורמים חיצוניים, נקרא לזה מדע, תורה ומדע קוראים לזה היום, כדי לחשוף בעצם את האלוקי שבתוכנו, שבקרבנו. בואו נקרא את זה. אלא שבקריאת שמע, שהיא מצווה מתפשטת בכל המקומות, צריכה להיות קריאת שמע של ארבעים, העניין הקדום, בתחילה בשוכבך, ואחר כך הוא בקומך. דוגמת מעשה בראשית, כפי שדורש תגמר תחילת ברכות, כידוע, והערב היה בוקר, כדברי חמים זל ברש ברכות. אבל הוא בקורבנות, שהם במרכז הקודש, בתמצית, שאנחנו נכנסים למקדש, שם זה התמצית של הקודש, היסוד של הקודש, התרכיז, ה-DNA, במקום גי חיזיון, שאיפת גילוי שכינה, היא שם בעיקרה, לא כמו ההתפרסות, כרי שמך מעשה עוצביותיך, אז הכבש האחד של הבוקר הוא הקדום, הוא קודם, הוא היסוד, הוא הבסיס, המכשיר את כוח החיים התדיריים לעומת השפעת הגילוי האלוהי של אור התורה ורוח השם המופיע על נביאה ואנשי סגולתו. את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. אז למדנו פה לפחות שלושה דברים יסודיים. מה בעצם חסר לנו שאין לנו מקדש? מה חסר לנו שאין לנו קורבן התמיד? קודם כל חסרה לנו התמדה. חסרה לנו ודאות, חסרה לנו מוחלטות. אנחנו נכנעים הרבה פעמים לממדי הזמן. הרעים, המתחלפים, המשתנים, לתפיסות המשתנות, לסדרי החיים המשתנים. לכן כשאנחנו אומרים מהרה יבנה המקדש, בהקשר של קורבן התמיד, מהרה יבנה המקדש ויוקרב התמיד, שנחזור לאותה התמדה מוחלטת של נצח אלוהי, ערכים אלוהים מוחלטים שמהירים את הזמן. זה דבר ראשון. דבר שני, מה חסר לנו? חסר לנו בחינת כבש. חסרה לנו הבחינה הזאת שאנחנו מכירים את עצמנו, כעם וכפרטים, מתוך העדינות, התמימות, הרגישות, הקדושה, הטהרה, ואנחנו חושבים הרבה פעמים שאנחנו פרים. החומר תופס מקום, לפעמים אנחנו כבולים לו, משתעבדים לו, סדרי עדיפויות משובשים. אז כשאנחנו אומרים, מהרה ייבנה המקדש לפי זה, מה בעצם אנחנו אומרים? ריבונו של עולם, תחזיר את קורבן התמיד, תחזיר את ההבנה שבכלל ישראל, בפרט ישראל, יש קדושה, תבועה, כטבע, חומר וחיצוני, וגם כשיש נפילות חומריות, זה חיצוני, זה לא עצמי. ודבר שלישי, מה חסר לנו? כשאין לנו קורבן התמיד, אין לנו בוקר, אין לנו בין הארבעים. אנחנו במקום להתחיל מהבוקר אל בין הארבעים, אנחנו הולכים בשוכבך לקומך. כלומר, במקום להתחיל מהמהות הפנימית האלוקית, ומתוך המהות הזאת לראות את האלוקי המתגלה בכל המרחב, אנחנו זקוקים לכל מיני גורמים חיצוניים כדי לעורר את התוכן הפנימי. אז בעזרת השם, מהרה ייבנה המקדש, נחזור להתמדה, לחיי הנצח, נחזור לתכונת הכבשים, ונחזור לבוקר ומתוכו בין הארבעים.